היום אני רוצה לשתף אתכם במשהו מרתק שקרה לי השבוע בין שני חברים בתוך התהליך הקבוצתי. כמובן שאני עושה שינויים שלא נזהה במי מדובר. הסברתי לתלמידים על המושג שנקרא קונפליקטים. מה קורה בין בני זוג כשכל אחד מהצדדים חושב אחרת, מרגיש אחרת ורוצה אחרת? למעשה, קונפליקטים זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. ובטח ובטח בתוך הנישואין. הייתי אפילו אומר שכאשר בני זוג מספרים שלא קיים ביניהם קונפליקטים, זה מעלה סימן שאלה. איך ייתכן ששני בני אדם, שלכל אחד מהם יש את הצרכים הפיזיים והצרכים הרגשיים שלו, איך ייתכן שיוכלו לחיות יחד ללא חילוקי דעות? קונפליקטים זה בעצם סימן לכך שיש כאן שני בני אדם, שאף אחד מהם לא מוחק את דעתו מפני השני, וגם לא כופה את דעתו על השני. הוספתי לתלמידים שכדי לחדד את העניין, ננסה לחזור לשנות הילדות שלנו, לקשר שהיה לנו ועדיין קיים עם אבא ואמא. האם יש מישהו מאיתנו שבמהלך שנות הילדות שלו, היו לו מדי פעם קונפליקטים מול אבא ואמא? האם יש מישהו מכאן, מאיתנו, שמצא את עצמו לעתים מתוסכל מכך שהוא רוצה לעשות דברים מסוימים, ואבא ואמא לא מרשים לו? או להפך? כנראה שכן. אולי אפילו בטוח שכן. כי אם לא, כנראה שיש פה מישהו שהוא לא קיים, יש פה משהו מוזר, צריך להבין מה קורה כאן. ואז כשסיימתי להסביר את העניין הזה, פתח אחד החברים, נקרא לו נניח נחום, ומיד אמר בתקיפות שהוא אינו מסכים עם הדברים. מה פתאום? 20 שנה גדלתי בבית של אבא ואמא, והכל היה חלק. היו לי הורים זהב, כל מה שהם אמרו לי לעשות עשיתי, אף פעם לא היו לי התנגדויות. האמת, הוא המשיך וסיפר, ראיתי את ילדי השכנים מתווכחים עם ההורים שלהם, וממש לא הבנתי מה קורה שם. מה שההורים חושבים ואומרים, זה מה שאנחנו אמורים לעשות. נקודה. גם היום, הוא ממשיך ומספר, אני כבר בן 39, אוטוטו חוגג את שנת ה-17 של הניסויים שלנו, ויש לי חיים דבש. אני מקיים את הנאמר, מכבדה יותר מגופו. מה שאשתי רוצה אני מיד עושה. אני חושב שהיא חכמה, ושהיא יודעת את אשר לפניה. בעיניי יש לה ממש בינה יתירה, ואני סומך עליה, לגמרי. אתה מדבר על קונפליקטים וחילוקי דעות? אני לא מבין למה צריך להגיע למצבים הללו. הרי התורה ציוותה, כך ממשיך ואומר נחום, הרי התורה ציוותה על הגבר לכבד את אשתו ולייקר אותה. אז איכן יש מקום לשתי דעות? בשלב הזה, נריה, אחד החברים בכיתה, זרק תגובה ושאלה לעבר נחום. אני לא מבין בשביל מה באת ללמוד ייעוד זוגי. לכל זוג שיבואו להיוועץ בך, פשוט תגיד להם, לכבד את האישה שלהם והכל יסתדר. בשביל מה באת לכאן בכלל? אני מהצד שתקתי ונתתי לדברים להתגלגל בין נחום לנריה. ואז המשיך נחום ואמר, נכון, אני ממש חושב כך, באמת למה לסבך את החיים? אז מה אתה עושה פה, המשיך נריה להקשות? האמת, השיב נחום, פשוט אשתי המליצה לי ללכת. היא חשבה שהלימודים פה יכולים להעשיר אותי. למה נריה לא ויתר לנחום? מה חסר לה? הרי הגבר שומע בכל האישה והכל דבש כמו שסיפרת, אז בשביל מה היא ביקשה שתבוא לכאן? ואז סיים נחום ואמר, לא יודע. אני באמת מרגיש שלא כל כך טוב לה. היא אישה טובה, אבל כל הזמן היא אומרת שחסר לה משהו. מה חסר לה אני באמת לא יודע. התחלנו לברר את הנושא וניסינו להבין את העומק של מה שקורה כאן. בעצם יש כאן לחאורה זה נראה כביכול שיש כאן נושא אחד, והנושא זה נחום. וזה נראה כאילו נריה עושה כאן בעולם של נחום, מתעסק בעולם של נחום, בלהבין מה קורה לנחום, ומה, ולמה הוא הגיע בכלל לבית הספר. אבל האמת, שלאחר בירור, הבנו שהנושא של קונפליקטים, פוגש את נריה במקום של חוסר אונים לא פשוט. ולא סתם נריה, כשהוא שמע את נחום, הוא התפרץ לעברו ודיבר. בעבר, נריה היה טיפוס מאוד מרצה. הוא לא יכל לשאת חילוקי דעות. הוא פחד מכך שאשתו תכפה דעתה עליו, והוא ירגיש נשפט ומושפל. ולכן בכל פעם שזיהה שיש איזשהו נושא שעלול לעורר קונפליקט, ישר הוא היה בורח לנושא אחר. כאילו הוא מניח על עצמו מסכה של אטימות. הוא לא מרגיש, הוא לא מבין, הוא לא יודע. מה שהאישה אומרת מבחינתו זה קודש קודשים. העיקר לא להתווכח ולא להגיע למצב שהיא כופה עליו לחשוב כמוה. אבל נריה עבר תהליכים, ולאט לאט הוא התחיל לקבל את עצמו. לאט לאט הוא יותר ויותר התחבר לאני שלו, ויותר ויותר חשוב לו להגשים את השאיפות שלו, וממילא הוא כבר לא מוותר. ואז כעת יש בבית שתי דעות, וכשיש שתי דעות בבית, מה קורה, מה התוצאה? מתעוררים קונפליקטים. ואז מה עושים? כאן נריה מסתובב עם הדילמה הזו, ושואל את עצמו, לאן מתקדמים מכאן? מה עושים מול קונפליקט? אני רוצה משהו מסוים, ואשתי רוצה משהו אחר. איך מתקדמים הלאה? בשלב הזה עצרתי עם נריה, ועברתי לדבר עם נחום. ומנחום שמעתי תיאור דומה, אבל תיאור שונה. כמו שנחום סיפר, הוא לא כל כך, אצלו זה היה קצת שונה. הוא לא רואה מקום לעני שלו. עד כדי כך, שאפילו לתוכנית ההכשרה, הוא נרשם בכלל בגלל שזה רצון של אשתו, כי הוא לא קיים שם. הכל זה אשתי, מה שאשתי רוצה אני חייב לעשות, איזו אישה, לא איזו אישה, אלא מכבדה יותר מגופו. וכשצללתי עם נחום לילדות שלו, שמעתי דברים שהסבירו מאוד את מנגנון ההגנה שנחום פיתח לעצמו. מתברר שבילדותו של נחום הוריו עברו תהליך גירושין לא פשוט. היו בבית המון כעסים בין אבא ואימא, ואחרי שההורים נפרדו, היה שקט של דריכות ומתח. נחום ידע והבין שאם אבא יעז להגיד מילה בגנותה של אמא או להפך, ישר הסיפור מתגלגל לבית הדין. ולכן הוא ראה את הכעס כל הזמן על הפנים שלהם. אבל הכעס לא היו מילים, ומבחינתו היו אילו שנים קשות הרבה יותר. ולכן לא פלא שנחום אימץ לעצמו מנגנון הגנה של ריצוי טוטלי. הוא פשוט לא קיים. הרצון שלו לשמור על שקט ושלווה הרבה יותר עוצמתי וקיומי מכל רצון אחר. הרבה יותר שווה שאמא תהיה רגועה מאשר שאני, נחום, ייהנה מבילוי עם חבר שעלול להרגיז את אמא. הרבה יותר שווה שאבא יהיה שמח מאשר שאני, נחום, ירגיז אותו בבקשה של 50 שקלים כדי לקנות שעון חדש במקום זה שנשבר. וכך נחום גדל עם צרכים מינימליים, הוא לא תופס מקום, הוא לא תופס נפח. ובבית כזה מורכב, ילד בלי צרכים זה ילד פשוט נפלא. יש לאבא ואימא מספיק תרדות, אז השקט המבורך שנחום מביא איתו זה דבר הכי טוב שיש. וכך נחום מתחתן ומשכפל את אותו דפוס. הוא עסוק כל הזמן בלהתאים את עצמו לצרכים של אשתו. אני לא רוצה שייווצר לחצים וייווצר כעסים. ואז, כשאשתו מתארת שלא טוב לה, אשתו מתארת שמשהו חסר לה, היא רוצה הרי לראות בעל חזק, והיא לא רוצה לראות בעל שכל היום מרצה ומרגיע. ואז נחום נכנס למצוקה. הוא לא מבין מה חסר. הוא כל כך הרי משתדל להיות קשוב, לשמח, לעזור, לפרנס, לקנות מה שצריך, אפילו לפנק מדי פעם, ואז מה חסר? והאמת שהוא גם לא מסוגל אחרת, הוא גם לא מסוגל לא לרצות. ואז אשתו נכנסת למצוקה, ממילא, בהמשך זה גם יכול להכניס אותו למצוקה ולחוסר אונים. מאזינים יקרים, זה השלב של נחום. אבל בוא נחזור חזרה לנריה. מה עם נריה? נריה הרי לא יודע כיום איך להתנהג מול קונפליקטים ומה לעשות מול קונפליקטים. בשלב הזה, אני הייתי רוצה להימנע ומלספר לכם מה התהליך וההמשך שעשיתי עם נריה. איך אנחנו באמת מתמודדים מול קונפליקטים. כי בעצם, וזה אני אומר פה לכל המאזינים, בעצם הרי כל מה שמאתגר אותנו בחיים וכל מה שקורה לנו בכל רגע נתון בחיים, זה בדיוק הקושי מול קונפליקטים. אם אני עם עצמי יש לי קונפליקטים, ואני לא יודע בעצמי איך להסתדר עם צרכים מנוגדים שבתוכי, אז כאשר אני בא ומתחתן, בוודאי שיווצרו קונפליקטים, כי הרי יש פה את אותי ויש פה את אשתי, והרצונות מנוגדים, וההגנות מתנגשות. אז בהכרח שיווצרו קונפליקטים בינינו. ואז מה עושים? מה השלב הבא? וכאן, מאזינים יקרים, הייתי רוצה לתת מקום לכם. בואו נדבר, בואו נעלה לשידור, ובואו נדבר אנחנו על מה קורה לנו מול קונפליקטים. מה קורה לנו כשאנחנו בתוך קונפליקט? איך אנחנו שם מתמודדים? איך אנחנו מתגברים על האתגרים? ובעזרת השם, לקראת סוף התוכנית, אני אשתדל כן לתת כלים ולהסביר באמת מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מתקדמים ומצמיחים את עצמנו, את הזוגיות שלנו מול אותם קונפליקטים.